היא ביום השמיני. אנחנו בפרשת שמיני, וכאן יש גם כמה תובנות מאוד, מאוד מעניינות. קודם כל, הקטע הזה של ההכרזה הזאת, והיא ביום השמיני, אנחנו גם נדבר על סגן השם בשבת, על העניין הזה בדף של השבוע, אנחנו כתבנו על זה. ויש כאן נקודה מאוד מעניינת, שאהרון מביא קורבנות, ואז הוא מביא, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והאי לעולת מימים, והקרא לפני השם, ובני ישראל לדבר למוק, הוא צעיר עזים לחטאת, והשאלה הוא ששואלים, למה בעצם אהרון מביא עגל לחטאת, ואילו בני ישראל מביאים צעיר עזים לחטאת. מה ההבדל בין שניהם, למה, וחוץ מזה שבדרך כלל זה פר לחטאת. אבל יש כאן כאילו שתי שינויים.
לחטאת זה כאילו לחטא.
כן, חטא
בשוגג. כן, כאילו
לחפר על חטא. החטא במעשה שעשית בשוגג מביאים קורבן חטאת. אז אחד הפירושים הנחמדים של העניין הזה מסביר שבעצם יש כאן כפרה על חטא העגל. עכשיו, כפרה על חטא העגל, מה היה חלקו של אהרון? חלקו של אהרון היה במעשה העגל עצמו.
אבל לא בעבודה תל אביב. הוא שתל שם בעצם.
הוא בעצם לקח את הזהב. הוא לקח את הזהב בשביל לעשות את העגל. זאת אומרת, היה לו חטא במעשה, אבל לא במחשבה. אמרנו, מחשבה זה קורבן מסוג אחר. אז היות והיה לו, אז מה הוא אומר? לכן הוא אומר, קח עגל. למה הוא אומר לו עגל? כי העגל הזה יחפר על העגל מה שאתה עשית. לעומת זאת, עם ישראל חטאו במעשה. ועל מעשה אתה לא יכול להביא קורבן חטאת, כי קורבן חטאת זה על שוגג.
נכון.
אתה לא יכול להביא זה, לכן...
קורבן חטאת זה רק על שוגג, כאילו חטא שנעשה בשוגג.
כן, עכשיו מעבר לזה, גם מה אומר שעיר עזים לחטאת? אומר המדרש שמה שהיה כאן, אסביר את זה בצורה פשוטה. אם אתה נלך אחורה בהיסטוריה, במעשה העגל, אז קודם כל מעשה העגל, כמו שהבנו, כל אלה שבאמת עשו במעשה מתו, ומי שנשאר זה אלה שכאילו היו פסיביים, שהסכימו בשתיקה או כבר, וזה באמצע העונש. אבל צריך להבין מה זה השעיר עזים הזה. כי על מעשה בזיל בוודאי שלא. אז אפשר להגיד שבאמת יש כאן גם בשוגג, אבל למה שעיר עזים? אז הוא אומר דבר יפה. אם אנחנו נלך אחורה בהיסטוריה, השעיר עזים אחד לחטאת, מזכיר לנו שעיר עזים אחר. אם אתה זוכר ביוסף, האחים מוכרים את יוסף, מה הם עושים? שוחטים שעיר עזים, ומביאים לאבא. עכשיו, מה התירוץ שלהם היה?
אבל הם
הביאו לו, חתכו שעיר, והביאו לו את הדם, כאילו הביאו את הדם. החטא שלהם היה שהם הרגו את יוסף, כאילו לא הרגו את יוסף, מכרו אותו, אבל הראו לאבא. עכשיו, שם היה שעיר עזים. עכשיו, למה הם עשו את זה? הם אמרו, שהם עשו את זה בגלל שיוסף היה, אומרים, מלשן, ודיבר, הוציא דיבתם רעה, ובאיזשהו מקום, גם אם הוא היה רוצה להגיד להם, איך אומרים, להוכיח אותם, היה צריך להגיד להם בפרצוף, ולא ללכת לאבא ולהגיד שמו הם עשו ככה וככה. זאת אומרת, אם יוסף היה בא ואומר להם ומוכיח אותם בפנים, הם היו מקבלים את התוכחה שלו, או מסבירים לו וכו', ואז היה נגמר ולא היו מגיעים למצב שהגיעו. עכשיו, מה קורה? מגיע חטא העגל. חטא העגל בא מישהו ומנסה להוכיח אותם, וזה בעצם חור, הבן של מרים. מה הם עושים לחור? הורגים אותו. זאת אומרת, כאן הוכחתם שאתם לא מקבלים תוכחה. אם הייתם מקבלים תוכחה עכשיו, ולא עושים את העגל, ובוודאי שלא הורגים את חור, אז יכולתם להחזיק את התירוץ שהחזקתם בהתחלה. אבל עכשיו מה אמרתם? הוא פתח, אמר לכם, לא, אל תעשו, לא תתם לו לדבר, מה עשי? הרקתם אותו. זאת אומרת, הוכחתם שאתם לא מקיימים תוכחה. לכן אתם תביאו שעיר עזים. זאת אומרת, כאן בעצם הושלם המעגל שהוכיח שאתם גם על החטא של יוסף אתם אשמים. זה מין לימוד כזה על ה... זה כדאי להבין את זה. יש כאן גם על של אין קטגור נעשה סנגור, כי איך יכול להיות שבאותו דבר שהם עשו את החטא, בא בעצם לסנגר עליהם, יש עבודת פנים ועבודת חוץ, אבל אני לא רוצה לסבך את העניינים, וגם אנחנו, אין לנו הרבה זמן. זה רק בשביל שתדע שגם לדבר כזה יש סיבה. זאת אומרת, לא סתם כתוב כאן עגל בן בקר לחטאת, ולעם ישראל כתוב שעיר עזים לחטאת. וגם עגל וכבש והכל והכל, ותמימים לא עולה. עולה זה כמו שאמרנו, על המחשבה. אבל על המחשבה בסדר, נעזור כרגע להבין שאם התורה...
זאת אומרת, יש חטא המחשבה וחטא המעשה. וחטא
המעשה. וכאשר התורה מציינת לך פתאום קורבן מסוג מוזר שבדרך כלל אין, אז גם בזה התורה רוצה ללמד אותך משהו. זאת אומרת, זה שהיא נקטה כאן עגל לאהרון ושעיר עזים לעם ישראל, על אותו כאילו על שניהם על חטא, באה לרמז לך על חלקם בחטא העגל של עם ישראל וחלקם בחטא, בחטא העגל של אהרון.
הבנתי.
אנחנו נמשיך הלאה. פשוט זה לא רוצה להיכנס לדקויות, זה לימוד בפני עצמו. אחד הדברים המעניינים שקורה בהמשך זה, אנחנו רואים שאהרון מביא את הקורבנות, ועכשיו השכינה אמורה לרדת. עכשיו, ואז קורה משהו מוזר.
שכינה אמורה לרדת ולקבל את הקורבנות.
כן. כאילו שאש צריכה לבוא ולשרוף את הקורבנות, ואז זה מראה שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, והנה השכינה, ועובדים מתחילים את העבודה במשכן. זה בעצם היום שבו מתחילים את העבודה במשכן. אלה הקורבנות שפותחים בעצם את העבודה. אחרי שבשבעת ימי המילואים, המשה, אנחנו רואים, פירק, הרכיב, עשה את כל העבודות, עכשיו אהרון נכנס לעבודה. עכשיו מה שקורה, כתוב כאן משהו מאוד מוזר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון, לא הבנו, רגע, הוא עושה או לא, מה זה וירד? אז מסבירים שהוא בא לעשות את הקורבן, ומסביר רש"י, תכף נראה מי זה כתוב כאן. דבר אחר, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה על ישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, שבשבילי לא ירדה שכינה לישראל. זאת אומרת, מה קורה? וירד, הוא בא, ובעצם לא קורה כלום. האש לא יורדת מהשמיים, לא נראה שנסלח, ואז מה, זאת אומרת, יש בעיה עדיין. עכשיו, את מי מאשים אהרון? את עצמו. הוא לא מחפש אשמים. כמו שאנחנו מכירים את תסמונת השין ג' אתה בא לומר, לא, אני לא אשם, מה הוא אשם? תמיד, עכשיו, מנהיג, במה נמדד את ההנהגה שלו? מה זה, מנהיג טוב?
יודע
לקבל אחריות על עצמו. וכאן לא רק אחריות, הרי מה עשה אהרון? אהרון בעצם לא עשה כלום בחטא ההגה, זה לא היה יוזמה שלו, ולא הייתה לו שום ברירה.
דיברנו על זה, שהוא בעצם היה בתוכם, והוא בעצם לא מנע את זה.
כן, אבל
הייתה לו סיבה שלא מנע את זה.
אם אנחנו, יפה, אם אנחנו עכשיו רואים שלא, לא, כאילו לא מתקבל הקורבן, אז מי השם כאן לדעתנו? אהרון או עם ישראל?
עם ישראל.
יפה, מה עושה אהרון? משים את עם ישראל?
לוקח אחריות.
הוא בכלל לא משים את עם ישראל. מה הוא אומר? בשבילי לא ירדה שכינה על עם ישראל. הוא לא אומר בשבילנו. תקשיב מה הוא אומר אהרון, זה מנהיג. הוא לא אומר בשבילנו, בשביל עם ישראל, וכולל את עצמו בתוכם, או בשבילם. הוא אומר בשבילי. הוא מאשים את עצמו. אני אשם. בגללי לא יורדת אש.
יכול להיות שהוא לוקח אחריות על זה שהוא היה בפנים, ולא מנע את זה.
לא משנה, הוא לוקח אחריות. זה דבר ראשון. והוא לוקח אחריות ברגע מאוד קריטי, כי כולם רואים.
כולם מצפים שהקדוש ברוך
הוא יוצא
יבוא
החוצה,
לקבל את הקורבן.
הוא יוצא החוצה, ואז מה קורה? ואז פתאום אנחנו רואים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. זאת אומרת, ברור לנו שקרה כאן תהליך. פתאום ויבוא משה ואהרון. וזה מה שהיה לקשה לרש"י, שפתאום מסביר. אמר לו משה, אחי, כך עשית לי שנכנסת ונתביישתי? אמר לו לאח שלו, למשה, מה זה מה שעשית לי? פדיחה כזאת? ככה אתה שולח אותי בפנים להקריב קורבנות, אני בא ולא יורד אש ולא יורד כלום וכולם רואים, פדיחה. מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל ויצאו וברכו את העם ואמרו ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. בקיצור, מאוד מעניין. הלימוד כאן של מנהיג שבא ואומר, אני אשם. גם כאשר בעצם אם אנחנו נחפש אשמים בחטא העגל, מי יהיה האחרון בתור? אהרון. אבל הוא לא מחפש אשמים. והוא מחפש ואומר, אני אשם. עכשיו,
שאלה למה הוא עשה את זה? למה הוא לקח את האחריות עליו? שהוא
בתוך הנבא. בתוך תמיד ראה את עצמו חסר.
אבל איפה פה העניין של הנבא?
הוא אומר, אפילו החלק הקטן שאני עשיתי, הוא גדול. זוהי הנבא.
אבל יש פה, יש פה,
הנבא זה לא להגיד אני מעל לאחרים, אני מתחת לאחרים. זאת אומרת, בגללי, אני מחפש אשמים. תראה, מי בעל גאווה, מה אומר מי אשם? אני אשם?
ברור, האחרים.
בעל הנבא, מה אומר?
אני שותף לעבירה.
אז אומרת, ככל שהנבא תהיה גדולה, הוא יאשים את עצמו יותר.
נכון.
הוא יבין את עצמו מי אני בכלל שמגיע לי משהו, ואם קרה משהו כנראה זה בגללי. זה הנבא, זה חלק מהרעיון של הנבא. עכשיו, במיוחד שמדם הוא מנהיג. תבין, זה מראה לנו נקודה מאוד חשובה בהנהגה של, איך אומרים, הלוואי שנזכה לדברים, כי אנחנו כולנו יודעים שכאן אם מאשימים משהו, גם אם הוא אשם ב-100%, הוא תמיד מחפש אשמים אחרים.
הנה, דרעי היום הודיע שהוא ענף, הוא אמר שהוא הולך,
תשמע, כל הכבוד.
הוא אמר שהוא הולך, הוא ייתן את כל הפרטים ואת כל
השמעה. כל הכבוד, נקווה שבאמת הוא לא עשה שום דבר.
אני לא הבנתי בדיוק על מה זה, אתה הבנת?
אין לי שום מושג, לא פרסמו.
טוב. הבנתי שדירות שהוא קנה שטח אדמה בירושלים.
אנחנו עכשיו בדבר תורה. אז אחרי הדבר תורה, מה שרוצה. עכשיו אנחנו מדברים על הפרשה. עכשיו, כאשר ראינו מה זה הנהגה, אנחנו נעבור הלאה ונראה שיש עוד נקודה מאוד מעניינת. גם להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך לדעת איך. לא כל אחד שרוצה יכול לבוא מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. וכאן תשימו לב. יש לנו כאן ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים ויער כל העם וירונו ויפלו על פניהם סוף טוב, הכל טוב, happy end.
אז כן, אז כן בעצם.
האש יורדת, הכל התכפר, יופי. ואז תראה מה שקורה. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת, ויקריאו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. קורה משהו מאוד מעניין. שתי בני אהרון לוקחים אש, וגם הם רוצים כאילו להכניס את האש פנימה. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם.
ממש השם לקח אותם כקורבן.
כן. עכשיו, אנחנו מתפלים כאן על הדברים האלה. זה ככה. קשה. לפני שתי דקות ירדה אש. איזה יופי. מתחילה עבודה במשכן. השכינה ירדה. ופתאום הכל מתקלקל על ידי מוות של שתיים מהגדולים שבעם, שתי בני אהרון.
בגלל מעשה.
מה הם עשו?
הם לקחו.
ויקריבו לפני השם עזרה. דרך אגב, הפרשנים מנסים כאן להסביר איזה עבירה הם עשו, ומנסים למצוא להם מיליון עבירות. אבל למשל, מצד שני, אומרים שהם היו כל כך גדולים, שהם פשוט הגיעו לדרגות שבהם לא היה להם שום קיום כאן למטה. אבל הלימוד בשבילנו הוא שגם כאשר אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת איך, ולא עושים מה שרוצים. אש זרה, אבל הקדוש ברוך הוא לא ביקש. מה פתאום הלכתם ועשיתם את זה? יש גם הסברים למה הם עשו את מה שהם עשו.
אבל במקום לתת להם לחפר על זה ולהביא קורבן, כי הם עשו פה בעצם, המחשבה שלהם והמעשים שלהם בעצם, הם לא יוצאו בכוונה תחילה. הם רצו ללכת בדרך.
הם חשבו
שהם חשבו שזה דרך נכונה.
האמת היא שאחד ההסברים לפעמים אומר שהם חשבו שהם יודעים יותר טוב.
ממי?
ממשה ואהרון. מה אתם קופצים בראש? יש כאן משה ואהרון. מה פתאום אתם באים פתאום עם אש לזרה?
אבל בשביל זה, לבוא ובעצם להרוג אותם?
עכשיו נשאלת השאלה באמת. אז אומר משה רבינו, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם מקבד וידום אהרון. אומר לו, כאן קרה קידוש השם. והקדוש ברוך הוא בחר את הכי חשובים. אומר, הוא אשר דיבר השם בקרובי הקדש, הכי קרובים אליו, איתם הוא עשה את קידוש השם. אמתו על קידוש השם, וידום אהרון, ואהרון מקבל את זה. וכאן יש גם דיון מה הכוונה בקרובי הקדש. אז למשל,
הרבה מאוד אנשים מהקהילה החרדית,
אמר, תסיים לו מה שתביא לו מה שאומר משה. אמר לו משה, מהוי רשי. לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור, או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך, וידום אהרון. זאת אומרת, היה כאן איזשהו מעשה של קידוש השם, אז בואו קודם כל נבין מה הקידוש השם שיש כאן. אמרתי בדובנה, מביא משל יפה. בנו עיר חדשה, עם כל התחכום, עם כל הדברים הכי, 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 הכי שיש. עם המערכת הזאת, איך אתה, מה שאתה מוכר, המערכת הזאת, בתים חכמים, מה שאתה, הכל, טכנולוגיה אחרונה, מיזוג אוויר, אין. את הדברים הכי, ויהיו את המורים הכי טובים, בתי ספר הכי טובים בנו, עם כל מה שרק, הכל המילה האחרונה. נשאר דבר אחד. נתברר, מישהו אומר, חבר'ה, עשינו את הכל, אבל רופא אין לנו. צריך רופא, אם יהיה אנשים חולים, צריכים רופא. עכשיו, אנחנו, הכל עשינו הכי טוב, גם כאן צריך לקחת את הרופא הכי טוב. הלכו ועשו בדיקות בכל העולם. עשו מכרז, עשו פה, עשו שם, לבחור את הרופא הכי טוב בעולם. הביאו את הרופא הכי טוב בעולם. עכשיו רצו להראות לכולם איזה מין רופא הביאו. אז אחד סבל מכאב ראש, שלחו אותו לרופא. הרופא עושה ערבובים, בלגן עם זה, אחרי שעה מת החולה. וואלה, כל העיר רעשה. מה זאת אומרת? כאב ראש כולה, והבן אדם לא יצא.
איזה רופא הבאנו?
איזה מין רופא? עשו ישיבה מיוחדת, וקראו לרופא, ואמרו לו, אדוני הרופא, איך זה יכול להיות דבר כזה? על כאב ראש פשוט נכנס אליך בן אדם ומת? איזה מין רופא אתה? איך זה מסתדר? אמר להם הרופא, תראו, כשאני באתי לעיר והייתי איך שקיבלתם אותי, והרי שמעתי את הדיבורים, הבנתי שאנשים נכנסו לשערנות. הם עשו חשבון, עכשיו שיש רופא, אנחנו יכולים לעשות מה בראש שלנו? נאכל מה שאנחנו רוצים, נשתולל, נעשה. נהיה חולים, מה נעשה?
יש רופא, יטפל בנו.
יש רופא, יטפל בנו. ראיתי שאם זה ילך ככה, זה לא ייגמר טוב. אמרתי, אני צריך לתת להם דוגמה מעשית, שיבינו שצריכים לשמור גם אם יש רופא. כי הרופא הוא לא פותר כל בעיה. ולכן החולה הראשון שהגיע עם הבעיה הכי קטנה, לא טיפלתי בו בצורה שצריך לטפל, אלא טיפלתי בו בצורה כזאת כדי למען יראו וישמע. מהרגע הזה, מהרגע הזה עכשיו ייזהרו האנשים לא להיות חולים? ודאי שיזהרו. נכון שהסוף כאן הוא קצת לא happy end, אבל אנחנו יכולים להמשיך אותו עם happy end, אבל הרעיון הוא ברור. אומר הקדוש ברוך הוא, חטאו בחטא העגל, כיפרתי להם, סלחתי, אמרתי להם משכן, קורבנות, מה עכשיו הם יבינו?
שהכל בסדר.
אני אחטא, ויביא קורבן. אחטא, אביא קורבן. יעני, יעשו מה בראש שלהם. אומר, אני צריך להסביר להם שזה לא עובד ככה. לכן, היה צריך למצוא את האלה הכי הכי קרובים לקדוש ברוך הוא שיש בהם חשש. כי משה ואהרון אף אחד לא חשש. כי זה משה ואהרון זה דרגות אחרות בכלל, זה לא... אבל את מי אפשר לקחת אחרי משה ואהרון? מי הכי גדול בעם שבו יבינו העם את הבעיה? לכן נבחרו שני בני אהרון. והקריבם אש זרה. עכשיו, חשוב להבין שכאשר אנחנו, הלקח הנלמד הוא לקח. אבל יכול מאוד להיות שהם עלו לגבעים, חבל על הזמן, הם קיבלו את מה שהם רצו בסופו של דבר, הם יקרבו לקדוש ברוך הוא. קרבה בלתי אמצעית, הכי קרוב שאפשר. אבל מזה אנחנו למדנו, והם בעצם באיזשהו מקום, במובן מסוים, השיגו את מטרתם, אם אתה מבין מה אני אומר.
כן, כן.
עכשיו, אנחנו רואים שיש אש זרה ואש טובה. ואז אנחנו מגיעים לעוד דבר. קורה אסון גדול, ואומר הקדוש ברוך הוא, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. כולם באבל, כולם בוכים את השריפה אשר שרף השם. ומפתח עומד לא תצאו, פן תמותו. כי שם ממשחת השם עליכם ויעשו כדבר משה. זאת אומרת, אתם תישארו כאן, אסור לכם לצאת מכאן, כי אתם עכשיו משוחרים לעבודת הקודש, והעם, אני רוצה עכשיו שיפקו על העבדה הגדולה הזאת שקרתה, וכולם בעצם יפנימו את המורה הזו בצורה הנכונה ביותר. ואז, דרך אגב, עוד לראות איך אהרון מקבל את הבשורה הזאת. וידבר השם אל אהרון לאמור, יין שחר על תשת, אתה ובניך איתך. יש כאן גילוי לאהרון, הוא זכה אהרון שפרשת שטויי יין, נאמרה לו ישירות מהקדוש ברוך הוא. בגלל וידום אהרון, שקיבל עליו את הדין בשתיקה. איך אומרים? מברך על הרעה כמו שמברך על הטובה. זה אהרון, הגיע לדרגה הזו, וידום אהרון, שתי הבנים שלו מתו, והוא וידום אהרון. לא מדבר מילה על הקדוש ברוך הוא, לא אומר שום דבר. לכן הוא זכה שנאמרה לו באותו רגע נבואה. עכשיו צריך לראות באיזה מצב אנחנו מקבלים נבואה, זוכר?
נבואה לא.
שמחה או עצב?
נבואה בדרך כלל זה בשמחה.
רק בשמחה.
לא,
בעצם אי אפשר לקבל נבואה. זאת אומרת שעכשיו אהרון בשמחה או בעצם?
עכשיו בעצם.
אם הוא מקבל את הנבואה?
אז הוא אמור להיות בשמחה, אבל בפועל הוא בעצם.
לא.
מתו...
בשמחה. זה בדיוק העניין. זה ההתעלות של אהרון.
הוא קיבל את ה...
הרי יש בזה גם היגיון. יש בזה גם המון המון היגיון. ההיגיון הוא מאוד פשוט. כשאנחנו אומרים למשל לאבלים, המקום ינחם אתכם לתוך שערי אבלים ירושלים. מה זה המקום? המקום שבו נמצא כרגע הנשמה, איפה היא נמצאת?
עלתה למעלה.
מקום טוב או רע?
אמור להיות מקום טוב, השאלה השגיעה הכי קדוש ברוך הוא.
אז לכן אומרים, המקום ינחם.
כי למען יש גם גן עדן וגם גיהנום.
כן, אבל בדרך כלל, תמיד זה טובה. תמיד זה עדיף על מה שיש כאן. זאת אומרת שבן אדם...
גם גיהנום עדיף על מה שיש כאן?
כי גיהנום זה לזכך אותך כדי שתגיע בסופו של דבר לגן עדן. אם לא, יש גלגול נשמות, יש כל מיני דברים כאלה וכאלה. המטרה של הקדוש ברוך הוא שכל הנשמות יהיו תאורות וזכות.
אבל גם פה בסופו של דבר...
לא, פה זה רק עבודה. פה זה רק השלב.
אתה פה במבחן...
פה זה רק האמצעי.
אתה פה במבחן גם,
איפה תגיע למעלה. נכון, אבל זה רק האמצעי.
ואת גם הגיהנום זה אמצעי.
יפה. אז אם עשית עבודה טובה והגעת למה, כנראה שהגעת לאיזה מקום?
לגן עדן.
יפה. אהרון, שתי בני אהרון, אתה חושב שהם היו צדיקים או רשעים?
הם היו רשעים, הם צדיקים.
יפה, אז הגיעו לאיזה מקום? מקום טוב. הרי גם אם נגיד שהם נענשו כאילו במיטה, אז התכפר להם. כי מיטה מכפרת. אז הם הגיעו למרומים, למקום הכי טוב, אז טוב להם
או עליהם? במרומים זה בעצם, הקרבה לקדוש ברוך היא יותר, יותר,
כן.
יותר,
זה, ודאי, יותר זה קרוב. הרעיון,
זה הרעיון.
זה הרעיון, להתקרב לבורא עולם. להתקרב לקדוש ברוך כמה שיותר. להידבק בו.
הבנתי.
ושם אנחנו מגיעים לדבקות הזאת, שזה אין הרגשה יותר טובה ממנו. זאת אומרת שגם כשאנחנו אומרים מנחם המבלים, אנחנו יוחסים קודם כל מנחם המבלים, אתה לא מדבר על חטאים שבן אדם עשה. אתה תמיד מסתכל למלא אותו לקו זכות. אז אתה אומר, המקום מנחם, אתה מתכוון שהמקום שהוא נמצא, איפה הוא? מקום טוב, לא מקום רע. נכון, אתה צודק, יש שפעים מצבים שהרשע מרושע שמגיע לו מקום לא טוב. אבל זה, ככה אתה לא מנחם מבלים. אתה אומר, לא, אבא שלך הרשע הגיע לזה. אתה בטח שואל, איך, אז מה אתה מנחם? המקום ינחם אתכם. שאתה מראש לוקח בחשבון שאיפה נמצאת הנשמה, במקום טוב. לכן המקום ינחם אתכם. תחשוב על זה שהנשמה, נכון שאתה כרגע נפרדת מהנשמה, היא לא נמצאת כאן. אותו בן, אותו אבא, אותו אמא, אותם אחים, אחיות שלא נמצאים איתנו, עלו למרומים. זה כואב שהם לא איתנו. אבל מצד שני, אנחנו שמחים כי הם נמצאים במקום הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הם בעצם לא אכלו, מי שאכל אותה זה אנחנו, לא הם. הם הגיעו לאן שהם צריכים להגיע. אנחנו עדיין כאן. אנחנו מתגעגעים. זה כמו אבא שיש לו ילדים מצליחים. הוא גר בישראל, יש לו בן אחד באקוודור עם חברת הייטק, יש לו בן שני במקסיקו עם חברת בנייה ענק, יש לו בן שלישי בארצות הברית, בסיליקון וואלי, שיש לו חברת הייטק מצליחה מאוד. שלושת הבנים מגלגלים מיליונים, אבל הם רחוקים ממנו. עכשיו, הוא שמח או עצוב?
הוא שמח ועצוב.
יפה, למה הוא עצוב?
כי לא לידע, הוא שמח
שמצליח. ולמה הוא שמח? יפה. אז בסופו של דבר הוא שמח. הוא שמח שהילדים שלו מצליחים. מה הוא היה מעדיף שיהיו לידו ויהיו כישלונות? בוודאי שלא. לא, מה היית רוצה שהילדים שלך יהיו לידך ונכשלים בכל דבר? שאתה יודע שיש להם אופציה להצליח? לא היית שולח את הילדים שלך להצליח? גם אם זה אומר שאתה צריך להיפרד מהם? אתה יודע שזה בשבילהם הדבר הכי טוב שיכול להיות. מה, לא היית עושה את זה? היה כואב לך, אבל היית עושה את זה.
כן, נכון.
כי אתה רוצה את הטוב של הילדים שלך. יפה, זה בעצם הרגשה שצריך לקבל כשנשמה עולה למרומים. וזה אהרון כאן מלמד אותו ידום אהרון. לא רק זה, הוא ידום, הוא הגיע לדרגת התעלות של שמחה שקיבל נבואה. וכאן אנחנו מגדים לנקודה האחרונה שאנחנו נדבר עליה היום. יפה, כל זה קורה. המצב הוא די שביר. כרגע מצד אחד השכינה ירדה, מצד שני שתיים מהגדולים שבאם...
זה היה הפעם השכינה שהשכינה ירדה?
תשים לב, זה אחד הדברים המעניינים שחשוב להבין את זה. ותצא אש מלפני השם, ותאכל למזבח תעלת חלבים ויער כל עם וירונו ויפלו על פניהם. אותו דבר כתוב, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. תשים לב, זה אותו דבר, כאן ותצא אש וכאן ותצא אש.
כן, אבל פה זה משהו אחר, ופה זה משהו אחר.
יפה, להראות לך, יפה, להראות לך, מה שאמרנו.
שצריך לדעת. לא, אבל אני שואל אם זה פעם ראשונה שהשכינה אחרי שהם בנו את
בית
את
ה... כן, כן, זה הרגע שבו...
זה הרגע שבו...
לא, זה הרגע שבו מתחילה השכינה לשרות כאילו על כל עם ישראל.
כן, 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 כן,
זה הרגע.
זה בעצם...
זה ויהי ביום השמיני. זה הכותב. אחרי שהם... ויהי ביום השמיני. יום השמיני זה אחרי שבעת ימי המילואים שהכינו את כל ההכנות.
כל ההכנות.
יפה. עכשיו, יש, קורה כאן דבר מדהים. אחרי פרשת הזה, נשאר עוד קורבנות לעשות. ואז, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. היו צריכים לאכול אותו, שרפו אותו. ויקצוף על אלעזר ולתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קודשים היא. ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני השם. הן לא עובדו על הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה. משה רבנו מתנפל על שתי המסכנים האלה, שאלעזר והתאמר, שלפני רגע שתי האחים שלהם, נדב ואביהו, נהרגו. הם נמצאים ביום אבל, והוא מתרגז עליהם למה הם עשו איזושהי פעולה שלא היו צריכים לעשות. איך זה יכול להיות? ומה הלימוד כאן? איך באמת הוא ככה פונה ל... ודרך אגב, זה מסתדר בסוף. כאשר, וידבר אהרון אל משה, היום הקריבו את חטאתם ודודם בפני השם ותקרנה אותי כאלה, אתה יודע מה קרה? ואכלתי חטאת, היום הייתה בני השם, האם זה יכול להיות שאני אוכל חטאת אחרי שקרה דבר כזה? זה לא מתאים. אבל הקטע שאנחנו כאן צריכים ללמוד, זה הקטע של מה בעצם רוצה התורה להגיד לנו. אתה כרגע קרה לך אסון. אתה רוצה להתאבל, אתה יושב שבעה, יש מנהגי אבלות. מה הוא רוצה מהם?
שמדו לקח.
תעלה צעד. מי הם? מה הם הולכים בעצם לעשות בקורבנות האלה? לחפר על מי?
לחפר על החטאים של עם ישראל.
יפה. זאת אומרת, יש להם תפקיד.
יש להם תפקיד.
מאוד חשוב, של הנהגה.
נכון.
יכול להיות.
ומחתחילה לקחת
חיים. שהרמטכ"ל באמצע המלחמה יגידו לו, חס ושלום, שלא נדע, הבן שלך נפטר. אז יכול להיות שהרמטכ"ל עכשיו יגיד, טוב, אני עוזב הכל והולך הביתה? אין דבר כזה. נכון, קרה לך אסון, אבל אתה צריך להמשיך לתפקד. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו עוד דבר. כאשר אתה נמצא בתפקיד בהנהגה, הדברים האישיים שלך צריך לשים אותם בצד. כי תלויים בך חיי רבים. תלויים בך הרבה אנשים. ובתור מנהיג, לפעמים, הצער האישי שלך, אסור לו שיפגע בעם כולו. נכון, זה צער, תפנים אותו, ברגע שתגמור את העבודה שלך, תשב, תעשה מה שאתה צריך לעשות. זה לימוד עצום. לדעת שמישהו שנושא באחריות, חלק מהאחריות זה שגם בזמנים קשים וגם בזמנים טובים, כמו שאתה רואה, אדון דרי היום החליט שהוא חושף את הכל, כי זה, בזה אתה נמדד. לא שאתה מתחבק כמו שאמרנו ומאשים את השין ג' אתה מאשים את עצמך. זה פשוט פרשה של הנהגה. אתה לא מחפש אשמים, אתה אשם. וכאשר אתה הולך וקורא משהו, אתה ממשיך בתפקיד שלך כי תלויים, הרבה אנשים תלויים בך. אתה לא יכול בגלל משהו אישי, כמו שאז נבני דיברו על איזה מישהו, על אחד מהרמטכ"ל, משהו שהיה לו מניות.
אה, אוקיי.
מה זה, זה ראית דברים, לזה זה מגיע.
לפני שיפתח המלחמה, הוא מחר את המניות.
לזה זה מגיע, תבין, זה דברים כאלה, זה מגיע. זה
הדברים האישיים שלו.
יפה. וזה לא, וזה מה שמלמדת אותנו, אפשר בלי שמות. וזה מה שמלמדת אותנו התורה. התורה אומרת לו, והיא ביום השמיני. זה יום שבו יש לימודים עצומים. ביום שבו יורדת השכינה, ביום שבו מתחילה העבודה הקדושה. יום שבו אנחנו לומדים שצריך לדעת לקחת אחריות. מנהיג צריך לדעת לקחת אחריות. מנהיג צריך לדעת, גם כאשר יש לו כל מיני דברים כאלה ואחרים, הוא לא מחפש אשמים, הוא מאשים את עצמו. הוא מנסה לתקן. וגם כאשר קורה משהו לא כל כך טוב, הוא ממשיך לתפקד. ועוד דבר למדנו, שלפעמים יש אש קדושה ויש אש זרה. כאשר אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם לזה יש דרך. ולא כל דרך היא נכונה. יש דרך כאשר השם ציווה. מה שהשם לא ציווה, אתה לא עושה. אסור לעשות. שנזכה באמת בעזרת השם ללכת בדרך הנכונה.